נחזור קצת לאחור. קמה באחרית הימים תנועה חרישית, מלאה עונים וחפצים, מלאה ניגודים וסתירות, מלאה אורות ומחשקים, וחושבת לחתור אל החוף לישועת ישראל. אורו של משיח הכהה בה. רבים ממחזיקיה של אבוקת עודים קטנה זו בגדו לכאורה באותה האורה הגדולה האחוזה בקו הארוך אשר לאור עולם. נמותו הפעמים ממעמד הנבואה הצופייה צפיית עולמים. כן, פשוט, רבים ממחזיקיה של אבוקת עודים קטנה זו, יש פה אבוקת עודים, אבוקת עודים, עוד מוצל מאיזה משהו, זה מין משהו כזה גחלי, ככה אני מבין. זה אש קטנה, אבל זה אבוקה של אש קטנה, אורו של משיח הכהה בה. רבים ממחזיקיה של אבוקת עודים קטנה זו, בגדו לכאורה באותה האורה הגדולה, האחוזה בקו הארוך אשר לאור העולם. יש את הקו הארוך אשר לאור העולם, קו הארוך והקווים הארוכים במרחקי דיאלם העליונים, זה אורו של משיח. המגמות הכלליות, או כמו שהוא מסביר, נמותו הפעמים ממעמד הנבואה הצופייה צפיית עולמים. התנועה הזאת העסוקה בתשועתם של ישראל, שחושבת לחתור אל החוף לישועת ישראל, אחריו יתאר את הטיפוסים הפועלים בה. תסתכלו שנייה בעמוד ע"ב, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, והנה הם מתייצרים בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. מעמד ההמון, בהמשך הוא יגיד, עיקר מעיינו, והמעמד ההמון זה הרבים מהמחזיקים באבוקת עודים קטנה זו. אז מעמדם ההמוני הוא עיקר מעיינו, הוא תיקון המעמד הכלכלי, ואפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא ארצי ומעשי בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, והקפה העולמית והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. גם אנשי הרוח, שלא לדבר הציבור הרחב, מאוד רחוקים מתפיסה אונתולוגית, מתפיסת תורת יש, תפיסה שצופה צפיית עולמים, הקפה רוחנית עולמית, לתפוס מגמות הווייתיות, משמעות החיים, משמעות היש, שתהיה פה, אני מתבטא בגסות, שתהיה פה פילוסופיה. אין פה אפילו פילוסופיה, אין פה מינימום של רוחניות, אין פה שום גובה רעיוני, כל פרקטי, פרגמטי, מעשי. איש הרוח הוא ידון על, אני יודע, הדרך לעין חרוד. על כל פנים, לא תיווצר שום שיטה, לא, אין עניין ואין יכולת נפשית למחשבות מקיפות, חובקות צורות עולם, תרבות האדם, רוח האדם, משמעות הנפש, משמעות החיים, משמעות החליטה, משמעות הפרט, משמעות הכלל, משמעות ההיסטוריה. אין, זה בכלל רחוק מאוד מהיכולת הנפשית והעניין הרוחני. וממילא, נמותו הפעמים ממעמד הנבואה, צופיה, צפיית עולמים. הנבואה, החזון שעומד באמת ביסוד תחיית ישראל, זה היה כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר שמתי לפניך, והשבות האלה ובאך, בכל הגויים, אשר ידיחך, השם לוקח שם. עומדת הנבואה הישראלית בראשית ימי האומה, ועומד שם משה רבינו, ואומר את התוכנית של ההיסטוריה. תוכנית של ההיסטוריה הפיראון של השטר הזה הוא נכתב לאור 3,000 שנה, 4,000 שנה, ומתקתק כמו שעון שוויצרי, כמו שנהגו להגיד פעם. זה מבט, מבט מדהים, כדוגמתו לא היה, לא היה, לא הייתה יומרה. אין, אין שום תרבות שהלתה על דעתה, לכל שכן על דל שפתיה, לכל שכן על ספרותה, מין יומרה בכלל לדבר על מה יקרה בהיסטוריה. ופה זוהי הנבואה, זה איך אומרים, זה הבן חמש למקרא שלנו. התרבות שלנו היא מושתתת על מבטים כאלה, על חינוך לאוריינטציות כאלה, זה המינימום אצלנו. שלא לדבר אחר כך כל מה שמדבר את המפרט של נבואת משה, לא, איך מדבר שם הרמב״ם, שם פרשיית משיח, והיה כי יבוא לך כל הדברים אל הברכה והכללה והשבועות אלו ולך ולגלים וכו'. מי שלא מאמין במשיח הוא לא מחכה לביאתו, כותב שם הרמב״ם. לא בנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה, שהתורה הבטיחה, התורה דיברה עליו. איפה? בפרשת התשובה, בפרשה הזאת, והיה כי יבוא אליך כל דברים אליך, ושבת אל בשבות אל לבביך, ושב אלוקיך, השם אלוקיך, תשבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר דרכך, השם אלוקיך שמה, אם יהיה נדחה וקצם השמיים, שם מקבצך, השם אלוקיך ומשם מקרחך וכולי. זה נקרא משיח. כל פנים ככה אומר הרמב״ם. הנה התורה הבטיחה על משיח. אם תגיד לא כתוב שם משיח, אז הרמב״ם לא מעלה על דעתו שאלה מטופשת כזאת, כי משיח זה תוכן. אם אתה לא מבין את התוכן, אז אתה מחפש את המילה. אבל מי שמבין את התוכן, אז ברור, זה העניין המשיחי. העניין המשיחי, זה מה שמתואר שם בפרשת התשובה. טוב, ועוד, חוץ מזה, ניבא בו נביא, זה נבואת הראינו ולא אתה, שורנו ולא קרוב, בנבואת בלעם. אבל לכל מקום, הוא מסיים, שהוא לא מסיים, ממשיך שם את דבריו הרמב״ם, וכל מה שדיברו הנביאים, זה כל כלול בכלל נבואה זו של משה. יוצא ששם נאמר הכלל, ועכשיו בכל דברי הנביאים זה הכל רזולוציה על הפסוקים הקצרים האלה של משה, וכל מפרט של הכלל הזה. אז יוצא שמה שמדברים הנביאים הם כולם מדברים במשרת ההתבוננותית של משה רבינו. אותו דבר, הם חובקים זרות עולם, הם מדברים על הקווים. המבטים שלהם הם נגזרים מהקווים הארוכים ומרחקי אידיאליהם, זה ודאי. והאוריינטציה שלהם היא של אורו של משיח, שהוא חזון אוניברסלי וקוסמולוגי, חובק גזרות עולם מראשית ועד אחרית, שהמגמה הכללית אמורה ללכת ולחשוף את הקו האבולוציוני הזה בכל מעבדיה, עד שתגיע למדרגות המוסריות והתרבותיות והפוליטיות והחברתיות והאישיות והטבעיות. יש איזה מימד במציאות שאיננו פרט מהחזון הנביאים שאמור להשתדרג על פי הקו שלהם? מה הקשר בין זה ובין הציונות? כלומר, ציונות, כוונתי פה לא התנועה מצד עצמה, אלא מצד הוגיה, מצד נושאיה, מצד הרבים ממחזיקיה של אבוקת עודים קטנה זו. כי תכף יסתבר שאבוקת עודים קטנה זו היא אורו של משיח, כי הוא כבר אמר, זה אורו של משיח הכאב, ותכף הוא יגיד שאני ואור שענק, כי כל תשועה, קטנה שבקטנות, גדולה שבקטנות, זה הקו הארוך. אבל עכשיו אנחנו מדברים על מחזיקיה של אבוקת עודים קטנה הזו. עכשיו בואו נבדוק מה יש להם במוחות, מה יש להם בנפשות. הגודל הרעיוני הוא זעיר בזהירות מיקרוסקופית לעומת הגדלים שאנחנו רגילים להם במסורת ישראל. מחשבות, הגובה הרעיוני יותר גבוה, זה פילנטרופיה לפתרון הבעיה של שאלת היהודים כיום באירופה ואנטישמיות, וזהו. וגם זה באמצעים שיקרם טכניים, ארגוניים, מדעיים, סוציו-אקונומי, אימיגרציה, שינוע של אוכלוסייה מפה לשם, זה יעשה את זה, זה כל החזון. שיש שם ודאי יסוד מוסרי, יסוד מוסרי לפתור פה את הבעיה של הסבל הקיומי, של האומללות היהודית. זהו. זהו. עכשיו יש מעבר לזה בצורה מגומגמת. למה דווקא ארץ ישראל? למה דווקא עברית? מה קשר התלהבות? מה הזיכרונות של העבר? הכל, הכל לוט בערפל. וגם לא עיקר העניין. זאת אומרת, זה איזה... הממד הזה הוא מושאר לממדים, איך נקרא להם? הלא מודעים, שהמודע לא יודע בדיוק איך להתמודד איתם, אז נוגע ולא נוגע. יש איזה ממשק, הממדים הלא רציונליים, הדוחפים את התנועה הזאת, ודאי נשאבים ממקורות שאני מראה מדבר פה, ומילא מתגלות שם תעצומות מדהימות. אבל ההגויות, התובנות, הכוונות, האידיאלים, זהו. זוהי בגידה, זוהי בגידה, לכאורה, כי תכף יוסבר העניין. אבל זוהי בגידה באותה הוראה הגדולה. יש פה איזה... עד שאני מצביע לצד המוסרי שבציונות, אפשר להצביע לצד הלא מוסרי בציונות. הציונות הזו, שוב, אני לא מדבר על עצם ציונות, אני מדבר פה עכשיו על נושאי הרעיון של הציונות, על האנשים, מה שניצנה במוחו, על הכוונות הגלויות והכמעט גלויות שנמצאות בתודעות, בחברה, בתרבות שלה, שהיא פועלת. את הציונות. הציונות זה בדיוק הסוגיה, זוהי התנועה ש... ילך ויתברר עניינה ומשמעותה, אבל אפשר להצביע על הלוכי רוח ותרבות האלה כעל לא מוסריים, בוגדניים, כי יש פה תרבות של עם עולם, עם הנצח, שנסע על גביו לאורך אלפי שנות קיומו, קיום התרבות האנושית הכללית, את חזון הנביאים, למענו הם חיו, למענו הם מתו. תרבות שנסעה את סבל 77 מדורות הגיהנום של הגלות וכל הבזורה, מתוך הלט והאמונה והדבקות בקו הארוך, באידיאלים, העולם הבאים, שצריכים... לתקן עולם מלכות שדי, שצריכים להפוך פה את כל הערכים כולם, משיח יבוא, בא להפוך את העולם כולו לזוהר אור תורה. המגמות היותר יותר עמוקות, יותר שורשיות, שבאמת כל ערכי התרבות האנושית באשר הם שם, בכל מקום שיש משהו קונסטרוקטיבי, משהו שנשרד והולך ומוטמע ברוח האנושות הכללית, והופך להיות לנכס המהווה גורם דוחף ומעלה את האנושות כולה לדורי דורות, תבדוק טוב ותגלה שזה קו יהודי. מתמשק איתו, מתאים איתו, על כל פנים, כל נכסי הרוח של האנושות כולה, בעומק העניין, אם מבינים את הסוגיה היהודית, זה האשיות, לא של האוניברסליה, של האנושות כולה, וכל ערכיה, אלא זה האשיות של היקום כולו, של נשמת כל היש. זה היסוד של התרבות העברית, המסורתית, היהודית. זוהי ההגות. במסגרת זאת, מחנך היהודי את ילדיו. זו הרוח. לא שום דבר אחר. שלא נדבר על זה, שפה בוגדנות, בעם שלך, בזהותו, בתרבותו, באופיו, בערכיו. ויש פה מין אורווליאניות כזאת, התבייתות על מערכת המושגים, על מערכת הערכים המסורתית, והתמרתה למשהו אחר. ארץ ישראל, שפת העברית, היסטוריית התנ"ך, מושגי היהדות, אבל תבדוק טוב מה נשאר מארץ ישראל, ומה המשמעות של שפתה. עברית, ומה זה התנ"ך, אתה רואה שכל המושגים האלה, שעניינם, צורתם, מהותם בקודש, קרי, בשורש האידי שמחולל את כל היש, והנה הם הומרו למושגים פסבדו חברתיים מגמגמים שמרכז הכובד, הכובד המלהיב שלהם זה נמצא ברמה של גן ילדים. עכשיו לא מתכוון למליצה, אני מתכוון בפועל, תבדקו טוב מתי מתלהבים מכל מיני מועדי ישראל וכל לתנ"ך. סיפור הגני זה טוב לילדים, הנה הנה ביקורים, הנה חג קציר, מדבר מרוח ימים אלה, אבל ככה הכל, מה נחמד כל כך בליל הסדר? נו, שקומן גונבים, מה נחמד כל כך בחנוכה? נו, נרותי הזה עירים, כל כך נחמד, וזה. ומלאו עצמנו בר, ויקבנו יין, בתינו עומים תינוקות, מה אתם מציעים איתנו מחורה ואין עדיין? עליזים, שמחים. אבל יש איזו פרספקטיבה שהליזות הזאת זה פשע כלפי האנושות. זו בוגדנות. זה משהו מאוד לא מוסרי. מאוד 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 לא מוסרי. אבל באמת זה לא יפה לדבר כמו שאני מדבר. זה כמו שאתה לוקח ילד שהוא, לא יודע, הרץ איזה כתב יד עתיק. כי מה שאחר הרבצו יודע, בעניין אחר, על עניין ביקורת המקרא, אבל אותו רעיון. קרא לקראים את, את הפרגמנט וניווטו המבוגרים, מה עשית? מה עשית? לא עשיתי סדר, עשיתי סדר. אז גם פה זה לא יפה לדבר בשפה כל כך מאשימה ומצביעה לדברים בצורה כזאת, איזה אי מוסריות, כי זה ילד. הבן יכיר לי אפרים. אז אי אפשר להאשים, כי אין פה שום כוונת זדון. יש פה בעייתיות שהפרמטרים שלה בשפת הקוד הידועה שלנו הם מה שנקרא איסורים מרכיבים, אמר הדור, הרבה מרכיבים פה גורמים למציאות הזאת. ומכל מקום תרצה להתעלם מהמרכיבים האלה, הנה הצעתי פה את הדברים שאני חושב שהילדים לא ידעו להתמודד. זאת אומרת הילדים, עכשיו אני מתכוון הילדים הרוחניים, הם לא ידעו להתמודד עם האשמות כאלה. הם רק יהיו כל כך מזוזעים מהרעיון הזה, מסתם נתקו מגע. ברור שאני לא בסדר. בעצם זה שאמרתי, מה לא בסדר? על כל פנים, בגדו. בגד, בגדו, בוגדים. בגדו לכאורה. כי אם כל מה שיודעים זה מה שאמרתי פה, אם לא יודעים את מאמר הדור, לא יודעים כתבי הרב, אז בגדו לא לכאורה. אבל תבין את העניין טוב. אז הכל, כי לכל העם בשגגה. מכל מקום נחזור על מה שהרב אומר פה בעמוד קכ"ד, תוך החיים הגלויים, הנעשים לעינינו, המוצאים את מקומם בצורה של סוכה דלה מלאה מסכנות חומרית ורוחנית. בארץ ישראל השבת לתחייה על ידי כוחות פעוטים הנדחפים על ידי רעיונות עמומים, הרהורי לב מלאים מחשקים וקצבי ייאוש ומודלכים בדלח של כפירה ונטיית רשע. בתוך תוכם מסתתרת שכינת אל חי, מגדלו מעציך השם עוד המקום מחשבותיך. אבל סיפור הכיסוי החיצוני זה ואין להיות משליות. כוחות פעוטים, רעיונות עמומים, יורי לב מלאים מחשקים וקצבי ייאוש ומודלכים בדלך של כפירה ונטיית רשע. בגדו לכאורה באותה האורה הגדולה. לכאורה אין פה אורה גדולה. קטנות שבקטנות. כן? כן? נכון. נמותו הפעמים ממעמד הנבואה הצופייה צפיית עולמים. אז כמו שאמרת, לכאורה הם לא הולכים, הם לא הולכים בקו, הם לא הולכים בתלם, הם לא הולכים באורה הגדולה האחוזה בקו הארוך אשר לאור העולם. אינם הולכים במעמד הנבואה צופייה צפיית עולמים. אבל זה לא נכון, כי זה לא המבט. לא שוקלים פה את משמעות התנועה על פי כוונות האישים הפרטיים שמשתדים להיות נאמניה. כי ישועתם של ישראל תמיד ישועת השם, תמיד ישועת השם, אני וראש יענה, וכאשר פדית מיצרים גוי ואלוהיו, כן היא כל ישועה, גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות. זו הדיאגנוזה וזה הפסק. פה יש לנו פה את פוסק הדור, פוסק הגאולה, ופה יש את החותם. ישועת ישראל בהגדרה היא לעולם ישועת השם. השם, הקווים הארוכים במרחקי אידיאליהם העליונים. אפשר. זה מילים נרדפות. השם, וזה, זה אותו דבר. ישועתם של ישראל תמיד היא ישועת השם. כי ישראל זה לא אנשים שהם מחנכים את עצמם על פי איזה רעיונות שהם נקראים יהדות, ובהתאם לכך הם נהיים יותר אלוקיים או קשורים לערכי הקודש של הדת והמוסר העברי הקדום. זוהי אוריינטציה ממש נוצרית ביהדות. אבל יהדות זו נשמת היהודים, ויהודים זה התגלמות היהדות. כל התכנים של הקווים הארוכים ומרחקי אידיאלים העליונים, אלה אינם אידיאלים רעיוניים ותו לא, אלה הם אידיאלים הווייתיים. ההוויה כולה בכל רובדי מציאותה וישותה היא התגלמות הקווים האלה, וההוויה כולה הולכת ומתרכזת בהוויית החיים הכלל ישראלים שנקראים נצח ישראל, המתגלמים בתכונת החיות שמהווה את הנפש הקולקטיבית, ובהתאם לכך את הרוח הקולקטיבית של האומה בישראל, מה שמכונה סגולת ישראל. כלומר, התכונה המוטבעת בחיות הקולקטיבית של האומה הזאת, שהיא מגלמת, היא איננה דבר שונה מאשר הקווים הארוכים ומחכי אידיאליהם עליונים. היא נצח ישראל. היא נצח ישראל עלי אדמות. ואם כך, כל מקום שמופיע המושג כלל ישראל, וכלל ישראל במלוא משמעותו, לא רק ניצוץ ראשוני וגם הוא קדוש יאמר לו, יחד. אחרים להבינו כולנו כאחד, כולנו כאחד, זה כבר באור פניך. כשביחד, יחד מילה קדושה. אחדות ישראל, עמך ישראל אחד, זה אתה אחד ושמחה אחד. אבל יתרה מזאת, פה, איך הרב אומר שם באיגרת, אנחנו לא יכולים, זה משל, הציונות הזאת, זה משל לפסל, ששם השם בפיה. אי אפשר לזרוק באבן. מהו שם השם שבפי הציונות? שבזה הוא מוציא אותה מכלל תומעתה לכלל קודש קודשיותה, זה הרצון לתשועת ישראל. תשועת ישראל, זאת אומרת תשועת כלל ישראל. המילה כלל ישראל בגרונם, ולא רק בגרונם, בפיהם, בלבבם, בחייהם ובמותם. קמה פה תנועה וכולל אנשים עם כל בגידתם לכאורה, הם מתכוונים לטובת כלל ישראל. כלל ישראל זה לא, זה אפילו מעבר למושג הגס שהרבה מאלה שחושבים את עצמם לאנשי רוח ואמונה חושבים שהם שייכים לאיזה רוח ואמונה, אבל כשהם מדברים על כלל ישראל הם לא מבינים את המושג כלל ישראל כמו שאנשי התנועה הגסה הזאת מבינים אותה. הם מבינים אותה כבר יותר טוב מהם, כי הם מבינים כלל ישראל כל היהודים שרוצים כלל ישראל, כל היהודים ביחד. ואילו התנועה הציונית היא מדברת על האומה, זה לא כל היהודים ביחד, זה שיקום מעמד החיים הכלליים. זה מעבר לפרטים ולכל האינטרס שלהם, שטוב להם להיות ביחד. לא, זה להחזיר פה, זה כמו שזה התפרץ שם, טוב למות בעד ארצנו. בעד ארצנו זו מילה נרדפת לבעד עמנו. סימן שאתה לא עושה את זה בשביל הטובה הפרטית, כי מתרוקנת פה האישיות הפרטית עם טוב למות. אז יש פה תפיסה מרוממת, תפיסה שהיא מוסרת נפשה על כלל ישראל, לישועת ישראל. קדוש יאמר לה, זה שם השם בעצמו, זהו הקו הארוך. אז את המילה סגולת ישראל הם לא מבינים, והמילה רוחניות עוד פחות מבינים, ונבואה עושים איזה צחוק במשחקי ילדים, והתנך זה טוב בתור מקור לקחת משם כל מיני סיסמאות ולהוציא אותם מהקשירה, וזה נשמע טוב, וככה מנהלים את החיים. והכל פה מתהווה. ארץ ישראל זה מין מקום גיאוגרפי ששם משחזרים את הסוציאליזם וכן הלאה. הכל הופך להיות פה מובן. אבל הלבה הפנימית שלא רק בצורה התת-הכרתית היא פועלת, בצורה הכרתית ומוכרזת ומודעת ומובנת, ישועת כלל ישראל. ישועת כלל ישראל, ישועתם של ישראל, תמיד היא ישועת השם. אז זה אורו של משיח. במוחות הוא כהה, אבל הוא אורו של משיח. זהו הקו הארוך בעצמו, זהו כלל ישראל, קרי הקדוש ברוך. זה הכל אותו דבר. אני ברור, שיינה, כאשר פדית ממצרים, גוי באלוהיו. מה? מצד מצרים היו כאלה צדיקים, עובדי עבודה זרה אלה ומגדלי בלוריות, זאת שמידת הדין אומרת מה ההבדל בינינו ובין מצרים. ומכל מקום, בפדיית הגוי הזה ממצרים, אז הסתבר שזה היה פדיית אלוקיו. וכאשר פדית ממצרים גוי באלוקיו, וזה הפסק, כן היא כל ישועה, גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות. אם כך ממש לא משנה, מה עוצמת הישועה פה? תגיד ישועה קטנטנה, אבל זה ישועת כלל ישראל. ישועת כלל ישראל, זו ישועת השם, לא פחות.
זה גם היה בתפיסה
של היהודים שהם עכשיו הולכים להיגאל בתורם. כן. הרב מציין פה, ישועתן של ישראל, הרב אומר שזה... תראה, תראה. קדושה נובעת מזה שזה... תראה, ביציאת מצרים, הם באו מכוח המנהיג שלהם. אתה מעלה על דעתך שהמנהיג שלהם לא היה סגור על הפרקים האלה באורות, היה סגור. זה היה בסדר, הוא הבין טוב את הסוגיה והם הלכו אחריו. זכרתי לך חסד נעורייך חמת כלולותייך לכתך אחריי במדבר. אז ודאי שהוא הגדיר את הדגל, שלח את עמי ויעבדוני, הוצאתי והצלתי והגעתי ולקחתי והבאתי לארץ אשר נסעתי תדעי לתת אותה לכם מורשה אני השם. וזה היסוד ההולך ומתגלה פה בעם ישראל, בני בחורי ישראל, שלחת עמי. אז ברור, אז זה הייתה הרוח, ומאידך זה נכון, שעלה לעובדי עבודה הזרה, ועלה לעובדי עבודה הזרה, ויש עוד מדרשים, קצת פחות מפורסמים, יש מדרש חביב אחד, שפעם ראיתי אותו רק עכשיו, אני לא זוכר בדיוק איפה הוא, אבל סתם אפשר למצוא, אבל שעברו ישראל בים, מה אמרו ישראל שעברו בים? אמרו, שמתי, התקנתי, תקלתי. מבינים? יכול להיות באמצע קריאת ים סוף. מה ההבדל? מצרים היה לנו טיט, פה טיט. מה ההבדל? כל דבר. מה הם אומרים על משה רבינו? ראיתם את העורף שלו? איזה עורף שמן יש לו? ראיתם, אתם יודעים למה משה רבינו אסור לו להסתובב עם כפל בסמלה שלו? שלא יגיד הוא מסתיר שם את הכספים. שלא לדבר על זה שכל אחד חושד אותו מאשתו. הסיפורים האלה הם סיפורים של חז"ל, חז"ל אומרים, חז"ל מכניסים את הסיפורים האלה בפי עם ישראל רשע. אתם אומרים? דומה לחבר שלנו, לא? אז סדנה דער אחד הוא, וכמו ששם זה הייתה גאולת גוי ואלוקיו, עם הטיפוסים האלה שהיו שם, עם תוהי לבב שלא ידעו דרכי, גם דור אחרון. זה לא משנה את המשמעות. מה שהיא זוכר לדורות, כאשר פדית גוי ואלוהיו. גאולת הראשי, גאולת האחרי, כל אותו דבר.
אני אומר, גם אם במוח של מנהיגי
הציונות
לא היה
תשועת
ישראל,
זה
גם היה
תשועת ישראל. לא. לא? לא. כי אם לא היו מתכוונים לתשועת ישראל, לא מתכוונים בשם כל ישראל, למען עם ישראל, אז מה הם מתכוונים? להקים פה את שוויץ במזרח התיכון, בשביל היהודים? אז על זה הייתה לרב מלחמת חורמה, כמו שיש לו מלחמת חורמה. יש לרב מלחמת חורמה כנגד הצדדים האלה של הציונות. אבל מה שהוא פוסק פה את הערך של הציונות, מה שהוא פוסק פה, זה בגלל הכלליות שלה, בגלל ישועת ישראל שבה. כן. העולם רועש, הערים מתקלקלים, ארץ כשיכור תנוע, עמים עפים בדי ריק, ישראל עומד בתווך. הנה שוב, טוב, אז לתנועה הזאת המבטים הם זעירים, פעוטים, מחשבות קטנות ועלובות. אבל הנה עומד פה בונה האומה, עומד פה הרועה הגדול, והוא רואה את הקונפליקס הענייני, מה באמת מתרחש פה, והוא כבר דן על המציאות הזאת בקונטקסט אונתולוגי, הווייתי כללי, היסטורי, כלל עולמי, כלל אוניברסלי וכלל יקומי. ככה זו המציאות. וכשמסתכלים בפרספקטיבה של הרב, אז עין בעין רואים בשוב השם ציון. מה מתרחש פה? זה כמו שאנחנו מכירים את הכתיבה מהסוג הזה מתחילת המלחמה, ומכל מה שרב כותב שם באותה תקופה. סביר שגם את הפסקה שלנו הוא כתב באותה תקופה. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה, מצורף לכל גלגולי הזמנים ורואות קצם גולה של התיישבות ארץ ישראל. כל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, וממילא יוולד כוח ההשלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח שבו ויופיע במהרה בימים. ופה, אצל הרב זה ברור, יש פה עולם רועש, יש פה מהפכות פן עולמיות, בסדר גודל שבהיסטוריה לא היו כמותם. העולם רועש, הערים מתקלקלים, העולם התרבותי, שוב, זה חוזר העולם ומלואו, לאור ישראל מחכים, לאור עליון של בירות תהילת השם השם. בניין העולם המתמוטט כאלה לרגלי השערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורשו את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר, הוא מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. התרבות העולמית מתנודדת, רוח האדם נחילש, מחשקים מחסים את כל העמים, החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. זה מבחינה תרבותית, מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, הערג הרוחני והמעשי, שאשר בצבנו הוביל לא יכול לעצור עם כל תפארת רוחמתו ועד שפר דמים רבים ועד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת, הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו וכולי. העולם רועש. העולם הפיזי, העולם התרבותי, העולם הבינלאומי רועש. הערים מתקלקלים, אני יודע מה זה הערים. הרבה פעמים מתאים להסביר בפסוקים בתנ״ך, הערים תמיד מציינים את האידיאלים, המגמות השורשיות, היסודות הבולטים מפני השטח שמבליטים את העניין. סייני אלה הערים. הערים, האבות, האמות, הערים מתקלקלים, הערכים האנושיים, הנקודות הרמות של האנושות, הם כולם מתקלקלים, ארץ כשיקור תנוע, עמים עפים בדי ריק, ישראל עומד בתווך. זה ברור לרב. כל מה שמתרחש, ישראל בתווך. לרב זה ברור, ולהיסטוריה זה ברור. אחר כך, מה שפה מתואר בשפת השירה, החזיונית, מסתבר שזה ריאל פוליטיקה, שאין שום סוציולוג, ושום אנתרופולוג, ושום היסטוריון, ושום שום חכם, ושום לוג, משום סוג שהוא, שמתאר את הדברים בצורה כל כך מדויקת, כמו שהרב חוזה את הדברים. פה, מלפני כבר כמאה שנה, והוא פשוט מתאר בצורה ריאלית מה שהולך ומתרחש. זו הדיאגנוזה, וזו דיאגנוזה שהיא נגזרת כתוצאה מהתפיסה האונתולוגית היותר מקפת, כמו שבמשיכות מכחול רעיוניות מדהימות, בתמציותן ובהיקפן, הרב עשה לנו את זה פה, ומזה נגזר גם הדיאגנוזה שלו פה, מה המשמעות ההיסטורית של מה שמתרחש פה עכשיו. והכל מוסבר בתנועה אחת. כל ההתרחשויות ההיסטוריות והאקטואליות שהן שיקוף של או תמצות או מסקנות של תהליכים היסטוריים ומת ההיסטוריים שעומדים ביסוד כל שמיים וארץ, כל ההוויה כולה מראשית ועד אחרי. ישראל עומד בתווך, זה במרכז, וממילא גם כל המשמעות של המאורעות זה נוצר בשביל ישראל, והמשמעות ההיסטורית שתישאר מהם זה ברושם שלה על ישראל. בתוך שערת הגלים חותרו אל חופו, ושרי קודש באים ויבואו, ואת הדגל העליון יחזיקו. יש פה הרב כבר, ומעבר לתיאור של מה שהיה, הוא כבר נמצא באותה ספירה שבה היה ויהיה, זה הכל על אותו ציר. באים והם גם יבואו, הוא מדבר על מה שיקרה. ואת הדגל העליון יחזיקו. כן, צריכים לבוא פה שרי קודש. מי הם שרי קודש? שרי קודש הם זרע אדם. הם הרב הוא שר קודש, הרב ציודה הוא שר קודש, ואלה שיש להם מבטים, שמסוגלים לסגל לעצמם מבטים, מהם אלה של הרב, הם, נענוכי והילדים אשר נתן לי השם, לאותות ולמופתים בישראל. האנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח, מאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה בעולם, שהם קרואים לצאת אל הפועל בכל מילואיהם. גיבורי הרוחניות. בסדר גודל שלאורך אלפי השנים האחרונות לא ידענו סדר גודל כזה. צריכים ללכת ולהופיע פה. והם ילכו ויופיעו. אלה מסרי קודש, כבר מעבר לעמוד, כבר פגשנו בהם. הם אלה באמת המאמינים הגדולים, האמונה העליונה שהיא בעצמה מנהגת החיים אל המרומים שהיא שרויה שם, שהיא בעצמה בחטיבותה העליונה בצורתה המשוכללת באמונת ישראל, היא הנותנת את האומץ ומפתחת את החוב העמוק לאשר את החיים ואת כל הפרטים שבהם עומק ראשית עד עומק אחרית לאותה השאיפה המאושרה בלתי פוסקת מלפעום בלבבות שרי הקודש, מלבבות הקדושים, מאושרי אלוקים חיים, שמהם הולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיים כולם, וכל הדינות שבלב כל איש וכל בריאה ואושר עוד עדן הזה היא לוקחת רכושה. אז עכשיו, מה מתרחש פה? אורו של משיח הולך ומופיע פה. הקו הארוך, היותר אידיאלי, זה באמת מה שמניע פה את הדברים. אלא, ברמה התודעתית, ההבנתית, בכוחות הפועלים, כוחות הנפשות והרוחות, הקוטן, עושה רשם שהוא מחפה כל גודל. זה תפקידם של שרי הקודש. לבוא ולגלות שהגודל יחפה על כל קוטן. כי צריך להרים את הדגל העליון למרחוק שעוד דעה עשה דעי למרחוק ולפועלי תן צדק, שיופיע פה שוב המבטים, לא הקרובים החלשים, אלא המבטים של הקווים הארוכים במרחקי דעליהם העליונים, מרחוק השם נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משרתי חסד. למרחוק שעוד דעה, צריך לפתח את הדעה שתהיה כללית, שתהיה גדולה, שתהיה רחוקה, שתהיה חובקת זרועות עולם, שתהיה ארוכה. ואז יבוא השלום, והשלום בו יבוא מכל הברים. השלום, הנה שוב אותה, עוד אחד מהמילים ש, שהתרבות הבעייתית הזאת מבלבלת אותה, מחלנת אותה, מתמת אותה, עד שכיום בושה להשתמש במילה הזאת שלום, כי באוריינטציה, באוריינטציה הגסה של ההמון, ההמון הזעיר שהפך להיות האידיאל העליון שלו השלום, רוקן המשמעות הקדושה הזאת מכל משמעות, זה הופך להיות למילה באזור הגובה של המילה ביי, משמעות שלא יצטרך לעשות מילואים, זה האידיאל, זה מה שנקרא שלום. אבל שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, שלום זה אורו של משיח, שלום זה השלמות, השלמות של הקווים הארוכים במרחקי גדליהם, כפי שהם מצרפים איתם, מעלים איתם, מגלמים בהם את הפרטים כולם של המציאות כולה על כל מערכותיה, עד שהכל קורלטיבי, הכל תואם, הכל מתגלה כתנועה אידיאלית אחת, זהו השלום. ואז שום כוח לא מצר את זולתו, לא ברעיונות, לא בהלכי נפש, לא בתרבויות, וגם לא במערכות פוליטיות, ומתוך כך לא יישא גואל גוי חרב, לא ימדו מלחמה. והשלום בו יבוא מכל עברים, ממזרח וממערב, מצפון ומים. טעו במדבר בשמעון דרך, עיר מושב לא מצאו, נשאר לקוח הביטוי. הנה הרב כבר מכין לנו את, ה, את המבטים ש, ש מתוכם אנחנו אומרים את, ה, את המזמורים שלנו ביום העצמאות. אז השלום בו יבוא מכל עברים, ממזרח ומערב ומצפון מים. טוב, זה מן הסתם לא רק הוא בא, ידעו גאולי השם אשר גאלם מיצר מארצות קיבצה ממזרח וממערב ומצפון ומים. מן הסתם זה גם בא לרמז לנו מכל העברים, ארבע רוחות בו היא הרוח, הופכי והרוגים האלה, כללות כל הרוחות, לא רק הצדדים הפיזיים אלא גם הצדדים הרוחניים התרבותיים, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח יצר גבורה, רוח דעת, יראת השם. ארבע רוחות, ארבע רוחות על כל, על כל ערכיהם, היא זאת שצריכה לפוח ולהחיות את ההרוגים האלה. ובתוך, והנה ההרוגים, בתוך החלקה המעשית העלובה, החריבה, מיובשת מכל אישה דליון, כל כל כך יבש, כל כך נמוך, כל כך חברתי, חילוני, פרגמטי, מעשי, ללא שום יכולת אינטלקטואלית אמיתית ורוחנית ומוסרית, במשמעות שעומדת בנורמה גם של התרבות הגבוהה של האנושות הכללית, שלא לדבר, שלא לדבר, שלא יכולה לעמוד בשום דבר בקריטריונים של מסורת ישראל וההגות הפנימית שלה, חריבה מכל אישה דליון, מכל אישה דליון, בתוך המסגרת, בתוך החלקה המעשית העלובה הזאת, לתוך תוכה שכינת אל חי, מגדלו מעשיך השם עוד המקום מחשבותיך, ייפתחו נערות רחבי ידיים לאורו של משיח, לתיקון עולם מלא ברעיונות נצחיים מובטחים מראש המנה, הבטחה אלוקית כתובה בברזל ודם, בברית בשר וברית לשון, בברית ארץ וברית עם, בברית עולם וברית חיי עולמים. שרב ציודה היה, היה קורא לנו את זה, הוא היה קורא את זה ברעד, הוא היה אומר, הוא היה בזעזוע ממש. הוא אומר, הדברים האלה פה הם נבואה ממש, כי צריך, אנחנו מסגרת הפלאות של, של החינוך, התרבות והספורט שלנו, שכולל גם אותנו, אפילו יושבים פה, אני לא מכיר אתכם אישית, אבל סטריאוטיפ, אז, אז אנחנו, אנחנו לא מעלים את דעתנו כמה אנחנו רחוקים עם, עם בורות בהשכלה ובורות במידע הפשוט, אבל שנעקוב אחרי, אחרי ההגות, הרעיונות שהיה, שהיו הלוכי הרוח, הלוכי הספרות והתעמולה הציונית, שהייתה הרוח לא רק המרכזית אלא הבלעדית באותו זמן שהרב כתב את הדברים, אף אחד לא העלה על דעתו שהולכים פה להקים ציונות, שתהיה תקים פה אומה לוחמת עם צבא. בשלבים הראשונים, כשהרצל כותב את אלטר נוי לנד שלו, הוא כותב מפורש, החזון הוא חזון מדינת היהודים, אין שם צבא, כי זה שוויץ, כי אין בסיס לצבא, כי לא יכול להיות צבא, מה פתאום שיהיה צבא? אנחנו יהודים, יהודים לוחמים, זה א', זה לא מתאים למוסריות שלנו, זה מבחינה בסיסית. וחוץ מזה, בשביל מה צריך צבא? כי יש אויבים, אבל למה שיהיה אויבים? הלוא כל האויבים נשארים באירופה, וסיבת האנטישמיות מתבטלת, כי כבר היהודים הם לא גודשים שם את כל המקומות באירופה ועולים בעצבים על של כל האנטישמי, אבל הם לא מאיימים על מקומות העבודה, אז הם כולם עשו אימיגרציה שם לפלסטינה. ובמסגרת זאת, אז פתאום פורחת פה ארץ רב-לאומית, שהיא אפילו איננה מוגדרת כמדינה ממש, כי אין לה עניין למדינה, אלא היא מסגרת של תאגיד חברתי, שכל מי שנאמן לרעיון שלו הוא מוזמן, בלא הבדל דת, מין, גזע ולאום. במסגרת זו ודאי שכל הערבים פה הם חלק מהציונות, הם ציונים בעצמם, זה ברור, כי הם משתפים פעולה, כי המקום מספק להם תעסוקה ומקדם אותם מבחינה מדעית והיגנית ומכל הבחינות כולם, אז מי יהיה להילחם פה? אז אין מלחמות, ואולי בעולם כבר אין מלחמות, אתם מבינים? אין מלחמות בעולם, אז פה בארץ אין מקום בכלל ודאי שאין מקום לצבא. אין מקום לצבא. לא כל שכן שיהיו פה מלחמות. אני מעלה על דעתי שאם באותה תקופה היו אנשים מעלים על דעתם שעומדים להיות פה מלחמות, היו אומרים, טוב, טוב, בואו כבר נשאר פה. והרב כותב, מאיפה? תיקון עולם מלא ברעיונות יצריים מובטחים מראש המנה, הבטחה אלוקית טובה בברזל ודם. מה ברזל? מה דם? זו נבואה ממש. בברית בשר, בברית לשון, בברית ארץ וברית עם, בברית עולם וברית חיי עולמים. אתם מבינים? ברזל ודם לכאורה, שאני אומר שזה נבואה. כל פעם מה, זה חכם עדיף מנביא. כי הוא מבין את ההיגיון הפנימי של איך שהמציאות עובדת, אז הוא יודע לתאר אותה. אבל הקביעה הזאת זה לא נגזר גם לא מהפסקה, אתם מבינים? מה מחייב שהתגלמות הקו הארוך, הקווים הארוכים, שבדי צריכים לצאת על ידי עם ישראל, מה מחייב שזה יהיה על ידי ברזל ודם? הקביעה הזאת היא לא נגזרת רציונלית ממה שהוסבר עד כה. וגם לא מה שמוסבר בהמשך. זה קביעה. בברית בשר וברית לשון, בברית ארץ וברית עם, בברית עולם וברית חיי עולמים. כן.
למה זה לא נגזר?
עד הרבה, אני אשמח לשמוע. אם כל פעמים אני... אין לי דרך להסביר את זה, כן?
ברמת הפנימי, אני לא יודע, הציפייה היא שהאומה הישראלית פועלת להופעת לחזרה, לשיבה לחיים, בסופו של דבר, כן, להופעה שהתוכן היותר עליון, המגמתי בכלל, והאומות ישבו בשקט וקבלו אותה בפרחים, ודאי ש...
יכול להיות, למה לא? מה דעתך שיקנו פה את הארץ, יתנו להם כסף? כמו שציונות חשבה. הם חשבו שזה מאוד מעשי, אתה מבין?
במבט
העמוק. אבל אני אומר, מה סותר את זה במבט העמוק? במבט העמוק. תבוא, תקנה. הרב בעצמו מדבר על זה, שזה באמת המגמה של עם ישראל. למרות שהארץ היא שלנו, למרות שההבטחה שלנו, ולמרות שגזלו מאיתנו את הארץ, והתיישבו פה, במי נתן למשות להתיישב פה? מכל מקום, גוי חסיד. אז הוא מתכוון לקנות מהם, ולא מתכוון לגרש אותם, אלא לעשה את החשבון הצודק. וכן את הכסף שלהם ילכו. בדיוק כמו שנרכשו האדמות באותה תקופה שדברים נכתבו. היה רכישה גדולה, והיו אגודות שקנו ביאליסטוק, וזה בכל מקום. חלקים עצומים של הארץ, היה זמן שיכלו לקנות את כל הארץ. פספסו את זה. אבל זה היה כיוון. למה שזה לא יסתדר ככה? מה מכריח? מה מכריח לוגית שתהיינה פה מלחמות?
לא תיתן
לגאולת ישראל להופיע להתנגדות מהותית. צודק. אתה אומר גוג ומגוג. כתוב בנבואה. נו. אז ברור שיהיה מלחמה. אספתי את כל הגויים מירושלים אל מלחמה. אז ברור שיהיה מלחמה. טוב. קיבלתי. מכל מקום, אני עדיין אומר את מה שאמרתי, לתאר שזה עכשיו, לקראת זה אנחנו הולכים, זה ממש היה רחוק מאוד מכל, אף אחד לא דיבר בצורה הזאת. לא מדבר על ציוני, גם לא מקרב רב ריינס, לא חשבו על דברים כאלה. כן? כן, בברית בשר, בברית לשון, בברית ארץ וברית עם, בברית עולם, בברית חיי עולמים. ברית. מהי ברית? ברית מגדיר הרב, כל דבר נעלה בחיי הרוח, כיוון שהוא מתפשט במציאות, יש לו שני צדדים. צד אחד שבו זה צד הברית, כלומר ביטחונו, ודאותו, מוחלטותו. זה הברית פה. הערך האלוקי המוחלט, הקו הארוך, שהוא לא מותנה בשום תנאים חיצוניים, אלא הוא חותם את חותמו הפנימי במערכות החיצוניות, זה נקרא ברית. זה ברית בשר, וברית לשון, וברית ארץ, ברית עם. יש פה את הבשר. אנחנו כבר פגשנו את הבשר הזה, בפסקה י"ב שם, אתם זוכרים? אור התחייה הרוחנית, רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח יצאה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה וצץ ופורח, והוא אור התחייה המשיכית העזיזה, הבא לתאר את סרחון הבשר, את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא, לשמח את העולם, למולתו אהבה וחדווה. בהסרת העיצבון הבשרי המקושר עם סרחון תולדתי, סותם ותופעת כל ריח תואר. טוב, אז זה ברית הבשר. בסיכומו של דבר המגמה, היא עוד ברית קודש ששם בבשרנו. הנטיות הבשריות גם הן צריכות להיות תואמות את המגמות הנצחיות הכלליות שבנשמת ההוויה שבנשמת ישראל. וברית לשון הולכת ומופיעה פה השפה, בשפה עם הארץ. ברית לשון וברית ארץ, כמו אנחנו ביום שישי אנחנו לומדים פה עם שבי חברון, אנחנו לומדים את המאמר האדיר, שהוא קו אחד ארוך של חיי שעה וחיי עולם של הרב צבי יהודה בנתיבות ישראל. לכל פנים, הקורדינטות שהוא הולך ושוזר על פיהם את כל המראשית ובדחלית, כל ההיסטוריה, זה השפה והארץ. שפה והארץ, שהם שני המופעים של החיות הכללית. אז זה גם מה שהרב אומר פה, ברית לשון וברית ארץ, וזה ברית עם, כי עם מוגדר על ידי השפה ועם מוגדר על ידי הארץ. אלה שני הפרמטרים שעושים את העם לכלל עם. שפה זה רוח ממללה, והארץ זה ממשות. והברית, ברית לשון וברית ארץ וברית עם, בחרבנו מכל עם ורוממלנו מכל לשון. והמפורסם שיש ביערות דבש, שבשכר שיזדברו לשון הקודש תהיה הגאולה, כי זה עצמה הגאולה, היא תשובת התודעה של העם מתבטאת במה שיש לו שפה, שכמה השפה מן הספרות הופכת להיות לשפת החיים, זה פועל יוצא של רוח החיים של העם, שהנה היא שווה להופיע בו. ופה זה יהיה ברית לשון. ברית לשון זה ברית ארץ, הערך האלוקי הנצחי הכללי, הקו הארוך, אורו של משיח, שהוא מתגלה פה בתחיית השפה. בתחיית השפה, כמו שהרב צבי יהודה מפרט אותה, תחיית השפה בכל ערכיה, בתחיית השפה המילולית ובתחיית טהרת השפה, שמירת הלשון, שהפגימה בה היא מחללת כוח הדיבור של כלל ישראל, כמו שהרציות זה מדי היה מדגיש שם מהפתיחה של החפץ חיים, שהוא שליח ברחמנה ושליח דידן מהתופעות של תחיית ישראל. אז ברית ארץ, ברית עם, ברית עולם וברית חיי עולמים. הברית הזאת היא באה לגלות את הערך של העולם, לא רק של העולם, לא רק ההיסטוריה עומדת לקבל משמעות מתוך תחיית עם ישראל, אלא העולמים כולם, המגמות כולם, הערכים כולם, היש כולו, שלא לדבר הפיזי, גם הרוחני, וארוכני שברוכני. התכלית של כל היש עומדת בזאת, יוצאת אל הפועל. טוב.